خواب کرنے زائن الول
پسکا کو فیوز یوں سے بکتے ہیں آکے אז להסביר פה את הפשט עשינו.
כן. בסוף יצא למסקנה שהאוריינטציה העולמית, שלכן מביא את המצרים, מה האוריינטציה העולמית?
הסובל הוא הצדיק.
הסובל הוא הצדיק.
כן. זה המוסלמים, זה...
לא שאין קשר בין המצב הפיזי לבין העולם הבא.
לא. אבל האוריינטציה העולמית היא סוברת שהסובל הוא הצדיק. אז אם אתם סוברים שהסובל הוא הצדיק, אז אנחנו, אז מה יש לכם לבוא בטרוניות אלינו? זאת אומרת, האם אתם רוצים, אתם לשיטתכם, המוסלמים, זאת אומרת, המלך תפס את הכוזרי בטיעון, אתה אומר, תראה, לפי מעמדך בעולם הזה, על פי זה אנחנו נדע את מעמדנו בעולם הבא. אז הוא אומר, אם כך, תראה, מי מעמדו טוב בעולם הזה? מוסלמים והנוצרים. זאת אומרת, אלה, מוסלמים ונוצרים, מה שהם חושבים, שמישהו מוערך ומישהו נערך בעולם הזה כדבק בקדוש ברוך הוא, זה דווקא הסובל. ועל זאת תפארתם. אז שלא יגידו הם שאנחנו, בגלל שאנחנו סובלים, הסיבן שאנחנו לא דבקים בעולם הזה בקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, אל תתבלבל ואל תתבלבלו, זה לא אמרתי שלפי מי שרוכב על הסוס בעולם הזה, אז שידע שירכב על הסוס בעולם הבא. כי הגדרת רכיבה על הסוס זה לא למי שיש כסף וזהב ותענוגות מלכים והצלחת עולם הזה. זה לא נקרא רכיבה על הסוס. רכיבה על הסוס האמיתית זה מי שהוא דבק בקדוש ברוך הוא. ואף אנו במצבנו בעולם הזה, כיום, מצבנו כיום, אז... יחסנו אל האלוה הקרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. כי מאחר שהידרדרנו מפני חטאינו גלינו מארצנו, זאת אומרת, מפני חטאינו, מאחר שאנחנו עכשיו בחותם השפעת חטאינו, אז עכשיו לו הייתה ממשיכה גדולתנו בעולם הזה, אז היינו מעלים על הדעת שגדולתנו היא לא שיקוף וביטוי של הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא. היינו חושבים שזה עניין טבעי, כמו שנמצא בכל העם, בכל השון, וכמו שאני מאמין שהזכרתי והקראתי לכם ממה שהוא בעצמו אומר שם בעמוד סמכתת, אתה אומר? מה זה סמכתת? עמוד סמכתת. כן, נכון, עמוד סמכתת. אז שהאומות האלה, אז אתה לא רואה שהם אמנם קיבלו עליהם פרישות ונזירות, אם אתה שראה להם הנבואה, היא לא שרתה עליהם. לשחיתם דרכם כי חטאו ועברו חוק, לא ירדה להם אש מן השמיים, ולא מגפת פתאום למען ידעו אל נכון, כי אז זה עונש על מיה מאת האלוה. כאשר נפגע ליבם, רצוני למר בית אשר להם יוכנים לסבילותם. לא בא כל שינוי במצבם, אם השתנה לא נשתנה, כי הם ביותם רבים ומתאים, חזקים וחלשים, ושויים לחלוקת ומורדים, הכל כפי הטבע והמקרה. אבל אצלנו, מעמדנו הגדול ומעמדנו השפל, זה לעולם, לא על פי הטבע, כי גם כאשר אנחנו דווקא מאוד חזקים ומורגנים וזה, מבחינת הטבע והיה במעמדנו המוסרי וחלה, אנחנו מדרדרות ושבירת מערכות. ועדרבה, כתוצאה מזה שאנחנו במצב מוסרי לא בסדר, מצב קדושתי לא בסדר, אז זה בסיכומו של דבר מתבטא בהתרסקות של המערכות שלנו. וכשאנחנו כיום מרוסקים, זה רק מעיד את... מעיד על זה שהעניין האלוהי הוא חיינו ונשמתנו שמהווה את כל ישותנו הטוטלית, וזה בעצמו מבליט את דבקותנו, את קרבתנו לעניין האלוהי בעולם הזה יותר מלו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אז מצידי צדדים באמת אנחנו דבקים בעניין האלוהי בעולם הזה, ועל פי דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הזה תדע את דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הבא. כי העולם הבא, כל מה שאנחנו מחפשים בעולם הבא זה רק את הדבקות בעניין האלוקי. יהודנו כי נדבק בעניין האלוהי על ידי נבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות של גדולה במראות כבוד ונפלאות. ענייני, המטרה זה לא העולם הבא, המטרה זה הדבקות בעניין האלוהי, והעולם הבא זה באמת, זה באמת הדבקות בעניין האלוהי. אז אם כך, אנחנו על פי ערכינו, ודאי שאנו במצבנו בעולם הזה, אז הוא כן קרוב לאלוקים, ומילא אנחנו ודאים על קרבתנו לאלוקים גם בעולם הבא, ומה שאתה מגנה אותנו על, על היותנו הדת המושפלת, על דת, על פי דלותנו ורוע מצבנו, הלו לשיטת האדרבה, דלותנו ורוע מצבנו, זה אינדיקציה לקרבת אלוקים על פי שיטתם, וזה נכון גם לפי שיטתנו. טוב, אז הדרוש, אגיד לכם, אגיד, הדרוש הזה אני שמעתי אותו לפני שנים רבות מאוד, כל כך רבות, אני לא יודע לספור כל כך הרבה, כל כך הרבה. אבל זה היה כשאני הגעתי לשבוע ישיבה, לישיבת מרכז הרב מהתיכון. ונכנסתי לאיזה שיעור שהיה בקוזרי. מי שהעביר שם את השיעור מרכז הרב, זה היה איש צדיק וטוב, שלימים ידעתי עד כמה הוא טוב, כמה הוא צדיק. ולצערי הרב, הוא כבר לא איתנו, הוא נפטר. בשם הרב הצדיק הזה היה רב אברהם רמר, אולי שמעתם את שמו. כל פנים הוא הוציא ספרים על התנך ממנו, כן. כל פנים הוא הביא שיעור שם לחבר'ה בזה, והגיעו לפסקה הזאת, ומישהו שם שאל, זאת אומרת, מישהו שאל, שאל, אני לא זוכר, שאל לו, על כל פנים תורו על השאלה הזאת, זו סתירה של מה שהצבנו. והרב אברהם רמר, זכרונו לברכה, אמר, בוא אני אגיד לכם דרוש, ואני אגיד לכם את הדרוש ששמעתי אז. אני לא בכך, אני אומר שמילה מילה, אבל הרעיון זה היה הרעיון שלו. עיקרי המוקדים של הזכרת הדברים זה שלו. אז הוא אומר, כהנה ככן, אנחנו מוצאים באמת סתירה כזאת, לכאורה סתירה, מקבילה לסתירה בין הכוזרי, סתירה בתוך התנ"ך ובתוך חז"ל. כי מצד אחד, אז אנחנו מוצאים שהתנ"ך מעריץ את היופי. למשל, המשנה אומרת ביחס להלכות שבת שהם עררים התלויים בשערה. כלומר, שבתורה לא כתוב כלום על הלכות שבת. ואת כל מסכת שבת עם למתת אבות מלאכות אחר כך שבחן ארוך שמירת שבת גלחתה כל הספרות העצומה במה זה מעוגן במה שכתוב בתורה מעוגן בגימטריה אלה הדברים דברים בגימטריה 36 הדברים אלה 36 דברים 38, הדברים 39 ברור, אז למתת אבות מלאכות ומזה מה כבר יכול להיות כל חדיה במשכן חשיב וכו' ומזה הנה באים כל הררי ההררים אז נשאלת השאלה נו הרי הררים שכתוב את זה התורה אין התורה מספיק לטיפות ביו לבזבוז ובמסגרת זאת מספיק לה, כמעט היה מספיק נוסיף עוד את המערל שאומר שמה שחשוב לתורה היא מעריכה ומה שלא חשוב לתורה היא מקצרת אחר המערל כותב איזשהו בניגוד למה שאנשים כותבים שהתורה כותבת תמיד בקצרה זה המערל עובדתית זה לא נכון והשיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים פרשת הנשיאים, הקמת המשקל תורה מעריכה, עריכות יתר שאפשר היה לסגור את כל העניין בהרבה יותר קצר אלא במקום שזה חשוב לתורה עם האריך. אז לפי זה למדנו שלחות שבת, אני לא רוצה להגיד שלוש נקודות. אבל הרבה יותר מהטיפות שהתורה מבזבזת על הלכות שבת, היא מבזבזת על יופי. כי הרבה פסוקים היא מתעסקת בתיאורי יופי. הזכרנו, תראה, נערה, טובת מראה מאוד, יפת תואר, יפת מראה, ויוסף יפה תואר, וכן הלאה. אז יוצא שהיופי זה חשוב לתנך. האומנם? סוף התנך אז כתוב ששקר החן והבל היופי. אבל המציאות היא שוב דבר חשוב, ועל השקר ועל ההבל הזה חשוב התורה לדבר. יש דירה מזאת שאנחנו מדברים לדבר חזן, אז שם הדברים מגיעים לחריפות מעין כמותה, גם לחריפות מעין כמותה וגם לסתירה מעין כמותה. כי בתחילה במסכת ברכות אנחנו מכירים את הסיפור הזה, כי הוא כל השיעור חכמינו מפורש, אבל שירה שבא רבי יוחנן לבקר את תלמידו רבי אליעזר שהיה גני בבקתה אפלה, אז הוא גילה את זרוע, ומי שרוצה לראות את יופיות של רבי יוחנן בבר מציאה בספרות הפועלי, אז שם כתוב ויקח גביע כסף ויתרו בגרגר ימלו גרגר הרמונים, יתרו בכליל ורד, ישימו בין חמל אצל, והזוהר שיוצא מכל המערכת הזאת, אם הן הזוהר שיוצא מבשורו של רבי יוחנן, שאמר לעצמו, אנה נותרתי משפירי בירושלים. על שפירי בירושלים אמר בני ציון העיקרים, המסולאים בפז, שהיו מגנים את הפז ביופיין. אז כן, אז יצא הזוהר הזה, ראה את זה רבי אליעזר, התחיל לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אולי אתה בוכה בגלל שאתה בדלות כזה, אה, שטויות, שטויות, לא, כל אחד אוכל לשני שולחנות, למה זה אתה נראה כך? לא רבה, יהיה בסדר. אולי אתה בוכה בגלל שלא למדת תורה? שטויות, תורה, כל מי שתמיד חכם יותר מרגיש שהוא למד פחות, זה גם היה, עוד תזכו לידו, אין, אין תזכו לידו. אולי אתה בוחר זה שאין לך ילדים? אה, שטויות. דין גרמה דאסיר אביר, זה העצם של בני העשירי, יהיו לי 10, 10 כולם מתו, שטויות. עכשיו אני אצטוף את שם. אומר לו, אני בוחר על היי שופו הדעתי, למי ולבאף. איזה יופי כזה, אתה יפה. ואתה יום אחד תמות. והיופי הזה יגלה באפר, על זה אני. על זה ראוי לזכות, הוא בחוץ שני. טוב, אז כל מי שומע את הדברים האלה, הוא... אז זה נקרא חכמים, ועוד חכמי ישראל. אתם מבינים, אולי אם נתחיל לבכות כולנו, אתם מבינים, כולנו יום אחד נמות. אז בואו נתחיל לבכות, למה לחכות עד שנמות? חכם, אינם בראשו, רואה את הנולד. בואו נבכה. בואו נתחיל לנחם אחד את השם. אז מה זה הדבר הזה? נשמע טירוף. ושלא לדבר על ענייננו, אז הכל שטויות, נכון? ממד כלכלי טוב אני עוסקי. תורה, שטויות. ילדים שתי... אבל יופי, זה באמת חשוב. אז בלי, טוב, אז בלי שעוד מבינים את העניין, כי משהו פה לא מובן מהשורש, זה ברור. אבל לענייננו רואים שהיופי זה הערך היותר עליון מכל הערכים. יותר מערכים חומריים ורוחניים ונצחיים. יופי, העיקר יופי. ומעידך, אז יש כל הסוג חכמנו מפורש אחר. שסותר את זה מיני וביא, וזה אותו סיפור עם המטרונית, אתם זוכרים את הסיפור עם המטרונית ברבי יהושע שהיה, אמרה לו, היא לחוכמה מפוארה בכלי מכוער. כי רבי יהושע לא היה משהו כנראה, באיך שהוא היה נראה. מות שהיה חוכם מאוד. אז אמר לה שם, איפה היין של אביך? אז אמרה לו, מה שכנראה, ואיזה כלים? הוא אמר, אמרה, כדי יין, כדי חרס. קיסר כזה גדול ובכלים מכלי חרס. חשבתי, נו באמת, חכם של יהודי, לא בכדי אומרים שחכמים, נתנה הוראה והחליפו את זה לכלי הכסף הזהב כיאות לגדלותו של הקיסר ולאושר. לא חלפו ימים, היה מסיבה וטעם היין, היה מחמיץ, התקלקל הטעם, ידוע. מי עשה את זה? זה לא בגללנו, זה בגלל הבת שלך. למה עשית את זה? זה רבי יהושע. למה אמרת לה? למה אמרה לי שאני מכוער? ככה החוכמה נשמרת יותר. כמו שהיין נשמר בכלי חרס, ככה החוכמה נשמרת יותר בכלי מכוער. אמרה לו, והרי רבים מביניכם הם יפים? אמר לה, לפי התוספות, לא היו שונאים את היופי, היו חכמים יותר. הסתירה מיניה יובל. אז פה העיקר היופי, זה פה העיקר, העיקר שלא תאהב. מילא עוד אם אתה יפה, אבל העיקר שלא תלהב מזה. לא, לא תרצה, תשנא את זה. סתירה מיניו. אלא התירוץ הוא, התירוץ הוא נעוץ באורות. יש פה אורות? חדר לא תקין. אתה מנסה לתא... סבירת, יפי. סביר. זה לא עושה את החדר דקים.
קשור
גדול ונשמתו מיועד בקרבו, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מיועד בקרבו בהופעה וענפה במעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה, בייחוד ובברכה במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול לנוגע חושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספרויותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את האור הטוב לתחום הרוחב. י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אבל מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, משנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש בתום הטהרה והצניעות. כל המחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמנות קטנה מביאה לידי ביתה. מכאן באו העוצר והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים המוכנים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקץ שכל קורא בכוח, הרחי ממקום רלך, ויריות משכנותייך יתו על תחסוכי, הרחי מתארייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גדול מירק, וערים נשמות יושיבו, והתחום של אלפיים המה הקצר הולך ומתרחב במידת ישועתן של ישראל, שהולכת באורה כמעה כמעה. קלטתם מה שנאמר פה? אז בואי אני אגיד לכם בגדול מה שנאמר פה, שבגדול הייתם אמורים לקלוט, לא צריך לקלוט כל מילה. הרעיון הוא ככה, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, השכינה מופיעה בישראל, אז כשהחיים, השכינה מופיעה בישראל, תראו שקבילו את הדברים, אני לא סתם תוקע לכם את כל הדרוס, זה בהקשר למה שאנחנו לומדים פה, זה צריך להסתכלה. אז במסגרת זה, זה מקביל, זה דומה למה שנאמר פה. כשהשכינה מהירה בישראל, הסבא בארץ, רעבה, טובתה, רעתה, נעזוב רעתה, על כל פנים, שכינתי שורה בקרבכם, סובה, גשמכם, יבוא, לא יכחשו זמניהם, תגדרו במתם מספר הלבכם. ופה זה עוד מקביל, במסגרת זאת, כל ערכי החיים, גם החיצוניים, נוגע חושים, הרוחניים, הגשמיים, הצצה חדירית ופנימית תוכיהם של המון עמים ולאומים שונים, ומשפליהם, ספרויותיהם, בואו נקדם תהליכים. שלמות הופעת הגוף, יופי, גבורה, זה חשוב, זה טוב, זה בעצמו שיקוף השכינה. אבל מי שחשך האור, כלומר, מי שגלתה השכינה, כלומר, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הסמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. אם שמים לב לחוץ, אז לא שמים לב לפנים. אם שמים לב לכלי, אז לא שמים לב לתוכן. אל תסתכל בקנקן. כי כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל את אור הקודש בתום הטהרה והצניעות. אז פה אתה כבר צריך לשים, פה מיום שנכה בית המקדש, אז אלבי שמיים כדרוק ושק עשים כסותם, מחיצה של ברזל בין ישראל ואמצע בשמיים. הארץ זה לא שיקוף ישיר של השמיים, ומתוך כך אתה תופס ערכים של הארץ, אז אין לך שמיים, ואם שמיים זה לא הארץ, כי נחרב הבית, שזה המקום של, ששם נשקים שמיים בארץ, זה המקום מאוחד, שם מופיע מנויו של עולם, המציאות הפנימית, כמו שמשתקפת במציאות החיצונית. במציאות הגדולה, אז היופי הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. התנ"ך הוא חשוב, פתור, פמראה, מונים, פעיניים, וכדומה ועוד. כי יש יראת השם, וכשיש יראת השם, אז אישה יראת השם היא תתעלל בכן וביופי. אז הערכים החיצוניים הם בעצמם השיקוף של היופי הפנימי, כי הכל אחד. ועד רבה, בזמן השרת השכינה, אז כהן בעל מום לא יכול לשרת בבית המקדש, ומום זה מי שלא התקיימו בו כל תנאי היופי. למשל הגמרא באורות אומרת, מי שאורך הזרת שלו לא כמו אורך האף שלו, נקרא בעל מום. וזה פוסל לשירות בבית המקדש ולהיות בסננו, כי התנאים החיצוניים הם קריטיים לשיקוף המארג הנשמתי הפנימי, כי הכל אחד. אבל רבי יהושע ורבי חנניה, זה כבר כי המטרונית כבר שולטת, הוא נמצא כבר אחרי החורבן, ואז כבר המציאות היא כזאת של, אם שמים לב לערכים החיצוניים אז לא שמים לב לערכים הפנימיים. על כן, אם היו שונאים את היופי היו חכמים יותר, וצריך להחליט פה על הערכים. מה אתה אומר?
רבי יוחנן
לקח חורבן. לא שומע?
רבי יוחנן
לקח חורבן. אתה אומר, זה בעיה, כי גם רבי יוחנן ורבי יוחנן הם אחרי החורבן, ואתה אומר, הם עוד יותר אחרי החורבן, כי הוא רבי יוחנן דה טבריה. זה
לא אמורה, זה מה שבחר.
אז קושיה, עכשיו כוח. אלא פה שאתם מבין, שזה כמו הגמרא בסוף כתובו, שאיקלי, אני לא זוכר אם זה היה רבי עמי או רבי אסי, איקלי, נקלעו לאיזשהו מקום שם. אמר, כשור נראה לי בין הקרמים. אמר, לא, זה לא שור, זה אשכול. אמר, ארץ ארץ, תכניסי פירותיי. למי את מוציאה פירות אלה? לערביים אלה? שנה אחרת, איקלי, לא זוכר, או רבי עמי או רבי אסי, החבר שלו, השני, זה היה מקום, אמר, כאס נראה לי בין הקרמים. לא, 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 לך, קלח לך מפה שלא תעשינו כמו שעשה חברך. כי בשנה הזאת, אז זה כבר אשכול, זה לא היה כמו שור, אלא כמו אס. ואחר כך, עוד כשאני מספר את הגמרא, פעם היה פוסק, אז אכלו חצי, והוא ובנו וחמורו אכלו חצי, וחצי הותירו. וכיום אתה לוקח שלושה פרסקים ביד. ארץ פרי, אמר להם, ארץ פרי במלאכה מרעת יושבת לה. מרעת יושבת. ולענייננו, ארץ ישראל היא כמין אם שמת תינוקה. אז בשלבים הראשונים עוד יש חלב בשדיה, והיא עוד ממשיכה לתת את זוות חלב ודבש שלה, אבל ארץ ארץ הכניסי פירותייך, למי את נותנת פירות אלו? אז יש גם תופעות כאלה גם בהופעת היופי. רבי יוחנן אמר על עצמו, על מי נותרתי משפירי בירושלים? הוא מודע לעצמו שהוא תופעת טבע, אבל לא תופעת טבע, הוא תופעת על הטבע, הוא תופעת נס, הוא התופעה של שפירים בירושלים. אבל עכשיו המציאות היא נוראה, באמת, בני ציוני יקרים המסילים בפז, הפסוק אומר, איכן נמשלו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. איך עכשיו נמשלו בני ציוני יקרים המסולים בפז, המגנים את הפז ביופיה, איך הם נמשלו לבלי חרץ של רבי יושע ורבי חנניה, מעשה די יוצר. כי כיום אלי ציון והריה על יופיים אשר חשך בעת שרו כתריה. ובאמת, מי שאומר את הדברים האלה, זה מקור לכמן מרבי יהודה הלוי בעצמו. כבר אמרתי לך, הוא אומר באיזשהו עמוד, סמך דלית אני חושב, באיזשהו מקום, לא סמך דלית. כבר אמרתי לך, כי אלה מן הדברים שנתייחדה השכינה בהם. הנה השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים שבגוף האדם, ביותה נותנת להם חיות אלוהית ומקנה להם זי ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם ובלבושיהם ובמעונותיהם. וכאשר רחקה מהם נבערו עצותם ונולד כיעור בגופם וחלף יופיה. על יופיה ואשר חלף בעת שרו כתריה. ועל זה אלי ציון והרי. רבי יוחנן זה שהוא נותר משפירי בירושלים. כלומר, אומרת שם הסופר שפועלים היה יושב על שערי התבילה כדי שבנות ישראל בשעה שהן יושבות ונזקקות לבעליהם שילדו ילדים, איך הוא אומר שם? יפים וחכמים כמוני. כי הוא הבחין שאצלו זו תופעה אחרונה של מה שכבר לא נמצא, מאותו יופי של ירושלים, ששם מאוחד, מאוחד החוכמה והיופי, הערכים הפנימיים שמסתכלים בערכים החיצוניים. וזה הפשט בברכות שם, כי יש ערכים שלא לדבר חומריים, גם רוחנים, תורה, אפילו ילדים, נצחים, פרטיים. כל זה בטל לעומת היופי על הישופו דעת אלימי בלה באפו. אז הוא לא אידיוט שהוא מתחיל לבכות על זה שיום אחד הוא ימות. אבל על זה ודאי ראוי לבכות. זה כל משימת חייו. רבי יוחנן הוא הטבריאני, הוא זה שלא עזב את הארץ כשאי אפשר היה כבר לחיות בארץ. כי הוא כל כולו נאחז בציפורניים פה כשהארץ היא פלסטינה וירושלים היא איליו קפיטולינה. והוא נאחז פה בטבריה עד לשם גלתה סנדן ומשם עתידים לעלות. והוא חש איך שהכל הולך ודוח, והוא מנסה לעצור את הרעה מכל רעה, את אובדן היופי הפנימי של כנסת ישראל. השליף משמיים ארץ תפארת ישראל ולא זכר אדום רגלה. שאוג ישאג על נווהו. על נווהו זה על נויו של עולם. על זה השאגה האלוהית, והיא נמצאת כל הזמן, ועל זה ודאי ראוי לבכות ובחושתיהם. ולענייננו, אז זה גם מה שאומר פה הכוזרי. אף אנו, יחסנו אל האלוה במצבנו היום, קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. עד כאן דבריו המתוקים של הרב אברהם רמר, זכרונו לברכה. אמנם את ההשלמה הזאת של הדיוק של בני ציון העיקרים, סולים יופד, אחדים שלו נבלי חרץ, לימים גיליתי את זה כתוב מפורש ביערות בש. טוב, עד כאן כברי הדרוש. כן.
אמרנו שכאילו הדבקות שלנו בעניין האלוהי זה אפילו בגלות, כאילו אנחנו רואים שהמצב כל כך שהשכינה התרחקה מאיתנו, סימן ש כאילו שיש כבר את הקיור וזה, אז סימן שעדיין יש לנו את ההשגחה הזאת.
אמרנו שכתוצאה מהתרחקות השכינה מאיתנו, זה בעצמו מה שמרחיק מאיתנו את כל ערכי החיים כולם, גם החיצוניים. זה מבליט שלית לנו מגר מכלום חוץ מאשר השכינה. זה מבליט שהשכינה אצלנו זה לא עמדה דתית, זה מציאות רעיונית, מציאות רגשית, שבן אדם חש איזה רומות רוח וקורא לזה שכינה, או יש בו איזה תחושות מהעולם הזה או לא מהעולם הזה, וזה נקרא שכינה. גילויים נבואים, לא. כי פה במסכת הזאת, בסוגיה הזאת, מתברר ששכינה בישראל זה החיות. השכינה זה התגלות האלוקית במציאות. וההתגלות האלוקית במציאות זה עצם החיות הישראלית. וכשאין בנו חיים, אז אנחנו מתים. אבל לו לא הייתה שכינה, אבל היינו חיים טוב. זה היה מבליט את האמת שהיא נכונה אצל כל הגויים כולם, שאין שום קשר בין חייהם והווייתם ובין הקדושה והשכינה. הקדושה זה רעיון או תחושה או מוד נפשי, כמו שקוראים לזה כיום. זה טרנס שבן אדם מכניס את עצמו. אבל זה לא המושגים שלנו. אצלנו המושג האלוהי הוא מושג הווייתי. אנחנו מדברים לא על בורא העולם, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שיוצא לנו ממצרים, יוצא לנו לארץ ישראל, אחר שיוצא לנו זאת ומופתים, שאנחנו את משה וכל עבדיו, אנחנו הנביאים בציווייו. נכון ככה? זה היסוד שפות של הספר. במילים אחרות, מה הוא בא להגיד? אצלנו האמונה זה לא רליגיה, זה לא עמדה דתית, זה לא עמדה בחירית חופשית, זה עמדה הוויה. עמדה הוויה. ההוויה הכללית של החיות הישראלית, זה דעת אלוקים שלנו, זו השכינה שלנו, זו השכינה. ועל כן, כשנתרחקה השכינה, התרחקו חיינו, ואנחנו מדולדלים ושבלים ונרמסים בערכים החומריים והחיצוניים והגופניים והשכליים והכל, הכל דעך. וזה מבליט שאנחנו, והעניין האלוהי זה זהות. וזו המעלה היותר עליונה שלנו בעולם הזה, אנחנו זהים עם העניין האלוהי בעולם הזה, אין לנו ספק על דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הבא, ששם כל משולי העולם הזה לא נמצאים. אנחנו ודאים על ערב שלנו בעולם הזה. אמר הכוזרי, כך היה אמנם הדבר, אילו הייתה עינותכם, גרוע איך שזה פה מנוקד, לא יודע אם השמת המוציא הכותב, או לא יודע, קיצור, עינותכם לתקן. ולא ענבתכם, אלא הסבל שלכם. כך היה אמנם הדבר, אילו הייתה עינותכם דבר אשר בחרתם בו, אבל היא אינה כי אם דבר שבכרח, וכאשר תשיג אתכם, תהרוגו, נפתם בסוניכם. אמר החבר, מצאת מקום חרפתי מלך הכוזרי. אבן תיבון מתרגם חרפתי, זה הפך להיות למטבע לשון.
יש עוד אחד.
מכל מקום, בשני המקומות. מצאת מקום חרפתי מלך הכוזרי. זה לא אסון כל כך מבחינת התוכן, כאבי, חרפתי, כי כאבי זה פיזי וחרפתי זה נפשי, אז זה יותר טוב, אבל סתם, איך אפשר ל... קיצור, זה הלשונית שזה כבר...
גם
הענותכם
וענבתכם זה לא כל כך משנה מהתוכן בסוף. ענבתכם, זאת אומרת,
הקטנות
שלכם.
כן, אבל זה לא הנקודה. פה הנושא שזה לא הקטנות שלכם. ענבה זה דבר חיובי? אבל אינותכם זה הנושא שלב מדובר פה, לא דובר פה על זה שאתם ענבים, אלא זה, זה שאתם סובלים. כי אנחנו דלים ובמצב רע, ומגונים, משפלים, לא מצד מאוד 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 הווה שפל רוח, אלא מצד מצב אובייקטיבי, שפל. וזה הסבל שלנו. אז אילו הייתה עינותכם דבר אשר בחרתם בו, אז באמת הייתם רואים לכבוד, ובאמת היה ניכר שמה שאתה אומר זה אמת, ובאמת השפלות שלכם היא רק מבליטה את הדבקות בעניין האלוקי. אבל אתם לא עושים רושם כל כך מתלהבים מהדבקות הזאת שלכם בעניין האלוקי, כי עובדה שאתם משתדלים להתפטר מהדבקות הזאת. כי כאשר תשיג ידכם, תהרוגו אבתם בצניכם.
ברור שהוא לא הבין את התשובה כאילו.
למה שהוא לא הבין את התשובה?
כי זה לא קשור.
למה?
מה זה שאם אנחנו רוצים גדולה בעולם הזה, אז ברור שרוצים גדולה בעולם הזה, מה זה קשור לדבקות? גם כשאנחנו בלי היה לדבקות,
לא? אתם בעולם הזה עכשיו, במצבים כיום, כאשר תשיג אתכם בהזדמנויות כיום, אתם גם כן תהרוגו. כי אתם נמצאים במצב שאתם אנוסים על שפלותכם ומצבכם הרע. ואם אתם מבינים שמחר שאין בכם השתלקה מכם השכינה, אתם לא בארצכם, לא במלכותכם, אז מה יש לכם לא לקנות 200 שנה אחרי הסיפור הזה, זה מה שגרם לגירוש ספרד. זה כנראה זה גם היה לפני כן. אבל ככה כתוב בספרים, שאשת המלך התקנאה באיזה דונה מזה שבאיזה מסיבת אצולה הופיע עם סמלת הפאר שלה וים היהלומים שלה בצורה כזו שמשכה את העיניים של כולה עוד יותר מאשר המלכה. עד כאן זה מה שגרם גירוש ספרד. ככה כתוב. אבל מזה תבינו את הנורמה שהלך הצטורגו היהודי. מקום של תמונות גדולים ונוצצים ומתשעבדים אז הם לא חושבים, רגע, אנו במצבנו כיום, יחסנו אל האלוה במצבנו השפל, שאנחנו דלים ורואה מצבנו קרובים יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אבל אתם מחפשים גדולה בעולם הזה עכשיו. תגידו, הוא לא אומר פה שמה שאתם מחפשים לשוב לציון ולחדש מלכותכם וכן הלאה. לא, אתם מצבים עכשיו, בכל זאת, אתם אנוסים, אז אתם נראים ככה. אבל המליינים שלכם נראים כמו שהם נראים. ואתם כל אחד במקום שהוא יכול לתקוע, אז הוא יתקוע. ועל כן, לא אומר לו החבר כמו שאתה, אם אתה צודק, אז הוא אומר לו, אם כך, הבנת כל מה שאמרנו. הוא אמר את זה וכמה מזדמנים. הוא אומר להפך, קצת המקום חרפתי מלכות. כן?
למה בעצם הדוגמה של המלך זה שכאשר תתיג אתכם תהרוגו איך אתם שונחים? היה נותן לדוגמה שהנה אתם גם לכם יש הרבה יעלומים וזה, אבל כאשר תתיג אתכם תהרוגו איך אתם שונחים?
אתם רוצים לשלוט גדולה בעולם הזה. אתם מרדפים, כולם אתם עבדים, אתם חיים תחת חסדם של כל מלכי העמים שאתם חיים ביניהם, וזהו, תגידו תודה שלא חופטים בכם ושלא מגרשים אתכם. זהו, אז זה מצבכם הדל. אבל אתם, אם יש לכם הזדמנות לשלוף או להרוג בשונאיכם, תעשו את זה בכיף.
להרוג בשונאיכם זה כמו אינסטינקטיבי
כזה. אין בעיה, הרבה אינסטינקטיביים ישנם. השאלה היא אם הדבקות שלכם בעניין האלוקי, חברת הדבקים שלכם, היא מתבטאת במה שאתם שפלים, דלים ועם רוע מצב. ואם בזאת מתבחנת, מתבלטת יותר קרבת אלוקים שלכם, אז תעשו את זה אידיאל. אני לא רואה אתכם עושים את זה אידיאל. זה מצב שהוא כפוי אליכם, והוא לא דבר שהוא רצוי אצלכם. ואם מה שאתה מסביר לי, זה מצב אידיאלי במצב הבלתי אידיאלי שבו אנחנו נמצאים. אני לא רואה שזה מה שאתם חושבים. אתה מבין, אתה מספר לי סיפור יפה, אבל אתם בעצמכם לא מאמינים מה שאתם אומרים. כי הסיפור הזה לא מתאים לנורמה התרבותית של איך שאתם מנהלים את החיים שלכם. זה לא מתאים. הוא אומר לו, אתה צודק. מצאת מקום חרפתי, מלך הכוזרים. כי אומנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו לזמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. ואם זה יהיה שכר גם לרוב. יפה הם נוסעים בעול הגלות לא רק בהכרח, כי אם גם ברצו. אילו רצו, היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו, והוציאו מילה קלה מפיו, ודבר כזה לא נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אך אילו סבלנו גלות זו וגלות זו לשם שמיים, כראוי, אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים והיינו מקרבים לזמן הגאולה המקווה. גם דברים הוא אומר פה בעמוד קופיוד, מור שלישי, אמר כוזרי, יש איש אשר כזה, שכן חיים הערבים וגם בגלות, ועשרים מונותו יוכל בזה ובמה, ולמי שנושא את כל הגלות שלא ברצון, מפסיד כמעט כל שרו משני עולמו. ולענייננו, מצאת מקום חרפתי מלך הכוזרי. כי אומנם אינו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו מזמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. אני מסביר לך את האמת. אני מסביר לך את ההיגיון הפנימי של מצבנו. אני מסביר לך את התודעה של בעלי הדעה, שאומנם הם רק מעטים בתוכנו, הם יחידי הסגולה, והם כן חיים מתוך הבנה שאופי החיים שלנו בגלות הוא בעצמו מצריך את הנמכת הפרופיל של כל שאיפות החיים, גם החומריות, וסימון סולם הערכים בצורה כזו שהערכים החיצוניים לא יגברו, כי כל שמינות מביאה לידי ביתה, וכל יופי חיצוני וחשקו עלול להתהפך לרועץ. יחידים בתוכנו, מעטים בתוכנו מדעה זו, אבל ההמון הרחב הוא רחוק מלהבין את עיקרי אמונת ישראל בתורה, ועוד יותר רחוק מלנהל בצורה מודעת, מכוונת, את אופי חייו בכל תנועותיהם ובכל מצביהם בהתאם לתודעה הזאת. ולו העם שלנו היה גם לא רק בממד ההווייתי שלו, במעמד של קרבת אלוקים, אלא גם במעמד התודעתי שלו, התובנתי שלו, ההבנתי שלו, כי אז לא היה עניין אלוהי עוזבנו לזמן כל כך רב, כי זה בעצמו הסתלקות השכינה מתוכם. זה שההמון, המון העם, אז הוא באמת חי בפער, הוא לא חי את התודעה הזאת של הכלל, של המגמה, של הערך, של העניין האלוהי, של האמונה. זה בעצמו מה שיוצר את שינוי הפאזה שבין העניין האלוהי ובין ההתגלמות פה עלי אדמות. וממילא העניין האלוקי באמת לא שורה בנו, וממילא אורך הגלות שלנו, זה בעצמו גורם לאורך הגלות. חיסרון התודעה, חיסרון התובנה, חיסרון ההבנה, חיסרון היחד, חיסרון עם מסירות הנפש של העם בהתאם למהות הפנימית של מהלך המאורעות, הוא זה שמסבך אותם. הוא זה מה שעושה את הדברים שלא הולכים ומתקנים, אלא הולכים ומסתעבים. ומקצת המקום חרפתי מלך כוזרי. כי יש בנו הוויה כל כך ענקית, ויש בנו תודעה לא בהתאם. ועם זה, יש שכר גם לרוב. כי אף הם נושאים בעול הגלות, לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון. זה לא שהייעוד ההווייתי הוא אך ורק גורר פה את המוני בני ישראל מתוך אילוץ ותו לא, וכל מה שיש להם באישיותם, בתרבותם, במדיניותם, זה רק דרכים איך להימלט מהגורל היהודי. זה ממש לא נכון, כי מי שרוצה להימלט מהגורל היהודי דווקא יכול לעשות את זה בקלות רבה. גש לכנסייה הקרובה, תגיד כמה מילים, אתה מסודר כל החיים, בקלות. תראה מי מוכן לעשות דבר כזה. אם כך, אז אל תגיד שאין להם שום יחד, שום אכפתיות ושום סורות נפש על הזהות, על העניין האלוהי שבן, כי עובדה שהם נושאים את גורלם היהודי אמר גם מרצון ולא רק מהפך. כאילו רצו היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו בהוציאו מילה קלה מפיו. בדבר כזה, שים לב, אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. זו מסירות נפש של כלל העם ישראל, זו גבורה של כלל העם, גדולים כמו קטנים, והקלות ריבות עם ישראל. ושוב, מאות שנים ספורות אחרי הסיפור הזה עמדה הקהילה הספרדית עם כל כישלונותיה, עמדה גם לנס בגיהנומי גיהנומים של מה שהעבירו שם במדות למיניהם שם במצעתי האוטו דפס למיניהם, ומסרו נפשם, מה שכולנו זוכרים. הדבר כזה לא נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אבל גם לפני שאתה עולה על המוקד, עצם ניהול החיים, שבערב תאמר מי ייתן בוקר, כמו שהחיים היהודיים היו שם בגלות, וזה לא רק מהכרח, זה מרצון, מתוך תודעה של אחריות על שמירת הזהות. אז אם כך, אז שפלותנו, טוב, זה נכון שכל אחד מחפש את הפינה ששם הוא יכול לברוח, אבל הוא לא מוכן לוותר על המהות. אך אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, לא באין ולא ורפי ביעדי, אלא בהתמסרות מוחלטת אל האידיאל הזה שהיה כובש את כל מדיניות חיינו, עד שגם גדולה לא היינו מבקשים. ימים פשוט חתם סופר מופיע, מישהו שואל אותו, מה הסדר, בניתי בית, מה הסדר של חנוכת הבית? אומר, חנוכת הבית? פה בנית הבית בחוץ לארץ, אתה עושה חנוכת הבית, מסיבות אתה עושה על זה? אבל צריך לעשות את זה, מה יש לבנות בית פה? אבל פה האנשים נמצאים שם איפה שהם נמצאים, בונים בתים, תגור באוהל, חכה ליום שתוכל לבנות בית בארץ ישראל, יש סיבה לעשות חנוכת הבית בחוץ לארץ, חנוכת הבית. נו, מילא אם תקדיש חדר שכל עניינו יהיה רק לקדושה, לתורה, זה נחשוב, נדעת, יש מקום נעשות גם כאן. אבל היהודים הם לא חיים בכלל בתודעה, אלא הם שכל של, הם שכל של, דרך להגיד לכם, אלא הם שכל של יהודים, אלא הם שכל של אמונה. אז כל אוריינטציית החיים היא משובשת. אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים, אם היו מבינים שהמאורעות של כלל ישראל הם לא מקריים, הם כולם בסדר, והם היו משתדלים להתאים את עצמם אל אופי המאורעות, אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, כי אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים והיינו מקרבים למען הגאולה המקורה. למה היינו פאר גם לדור של ימות המשיח? כי שני מיני דורות הם. יש דור של ימות המשיח. דור של ימות המשיח זה דור שקוראים לו דברים גדולים, זה דור שהמשיח בא בו, זה דור שכל שפעת החיים וגדלות החיים וערכי החיים ונשמת החיים של השכינה הולכת, חוזרת ומהירה ומופיעה בכל הכוחות, וארכיבי מקורו הלך, יראות משכינות לך יתו, אל תחסוך יאריך אמת הרייך וכו' וכו', ימין ושמאל תפרוצי, דרך גבוהי מירש, הרים נשמות יושיבו.
אבל מארג הקדושה הזאת של מה שמקווה ויופיע בדור אחרון, בדור המשיח של הגאולה המקווה, הוא אינו אלא פועל יוצא של עמל דורי דורות והתאמצות. כמו אני מתכוון לי, כן, משל אני אשתמש בביטוי הזה של הקדושה של מסילת ישרים, שהקדושה ראשיתה עבודה וסופה מתנה. אז הדורות שלנו אלה דורות של עבודה, עבודה לבנות את הספירה המשיחית. מהי הספירה המשיחית? הספירה המשיחית היא הזהות, התגלות, זהות, העניין האלוהי בכל ערכי החיים הישראלים במלוא שיעור קומתם. דור שלנו, לו היינו נושאים את עול הגלות מאהבה, מתוך הכרה והזדהות והתמסרות, כי אז הוא היה גם פאר
לדור של משיח. דור של משיח היה יכול להתפאר ולקבל מעלתו בנשיאת עין אל הדור שלנו. היינו עוד יותר גדולים מדורו של משיח. מה זה פאר לדורו של משיח? יותר גדולים מדורו של משיח. מה שדורו של משיח ראוי לו להתפאר בדור הזה. כי לבנות את התודעה המשיחית, להתאמץ במצבים נפשיים, ממשיים, חיצוניים, כדי לבנות את האיכות הרוחנית של האומה, לחיות בספירה הזאת, שכל הנתונים החיצוניים הם מתקוממים כנגד זה, זה הייעוד, זה המטרה, זה העניין, זו עצם המעלה, וזו הייתה מבליטה את דבקותנו בעניין האלוהי, לא רק באופן סיגולי, טבעי, הכרחי, אלא במלוא המשמעות של הסגולה על פי העניין האלוהי שמוסבר בכוזרי פה, שזה על ידי המיצוי של הבחירה החופשית. כי אנחנו דור שאנחנו אמורים לבנות את עצמנו על ידי בחירתנו החופשית. וזה מה שיוצאים מן הכוח אל הפועל, את מלוא הסגולה, שבסיכומו של דבר תחשף בספירה המשיחית. ובזאת היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים, והיינו מקרבים זמן הגאולה המקובל. אז דור של משיח הגיע הגאולה, אבל בוא תבנה את הגאולה. והנה פה נבנית פה תודעת הגאולה לראשונה בכל הספר. וכמו שבסוגיה הזאת כבר אמרנו לפני הקיץ, לפני שיצאנו להפסקה, אז דיברנו שבסוגיה הזאת שלכאורה היא סיפור של ענייני עולם הבא, ויחזינו בעולם הזה ועולם הבא, אבל זה משקיעות הכסף. אבל תפוחי הזהב שבסוגיה זה גולת הכותרת וחתימת מאמר ראשון, ולא בכדי. כי כמו שאמרנו, בסוגיה הזאת מתבררת האידנטיות, הזהות, שבין העניין האלוהי, שהעניין האלוהי, כמו שחזרנו היום, הוא לא רעיון או איזה רף עליון שלשם האדם בריגושה, בכוונותיו, אמור להגיע, שזו האוריינטציה של הדתות כולם. לא. אלא העניין האלוקי אצלנו הוא הנשמה, הוא החיות, הוא ההוויה, הוא הממשות, הוא כל רובדי החיים. כלום אין בנו חוץ מאשר העניין האלוהי. והדבקות בעניין האלוהי ואמונה במושג האמיתי של עיקרי אמונת ישראל ותורה, זה לחיות את החיים הישראלים הציבוריים במילואם, בלא הגבלה ובלא דיכוי, כל הסגולות הפנימיות שיוכלו לי לצאת מן הכוח אל הפועל. זה פירוש המילה אמונה, וזה פירוש המילה דבקות בעניין האלוהי, וזה תוכן עיקר אמונת ישראל ותורה. וזה מה שמתברר על ידי הסוגיה הזאת, שמצבנו כיום בשפלותנו קרוב יותר לעניין האלוהים מלו זה היה במצב אחר. פה הדברים מושלמים במשפטים האלה שלנו, כי שלמות העניין האלוהי שהוא נשמתנו, הוא זה שיצא אל הפועל, וכשהוא יצא אל הפועל זה מה שנקרא יום של גאולה, זה ימות המשיח. אבל הנקודה האלוקית שבימות המשיח זה לא המצב, איך נקרא לו, את המילה, המצב הטבעי של הסגולה, אלא המצב הבחירי של הסגולה. זה גולת הכותר, כי שלמות העניין האלוהי הוא סגולת ישראל, כלומר הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, הנבואתיות הזאת החיה בנשמת ישראל ומהווה את עצם החיות שלהם, כפי שיוצאת אל הפועל במלוא שיעור קומתה בבחירה החופשית, במציאות הממשית, בסגולת הסגולה, במלוא שיעור הקומה של העניין האלוהי, שהוא כולל את כל ההוויה הישראלית כולה, שמגיע העניין האלוהי אל האדם, אל האומה, והיא מקיימת על פי הציווי האלוקי הנבואי הזה בלב שלם, בהתמסרות רוחנית, נפשית, מעשית, את הציווי האלוקי, ובזאת היא מאמינה. זהו המאמין, וזו הנקודה המבדילה בין הכופר ובין המאמין. זה היסוד של המרי, זה יסוד האמונה, ההוויה הזאת שהיא גם הולכת ומגדירה את מושג הגאולה. ובזאת נחתם החזון שמאחל לנו את כל המסכת לעניין אחד, המושג האלוהי, ההיסטוריה הישראלית, האמונה, הדבקות במושג האלוהי, גאולת ישראל וניהול החיים על פי ספרת החיים הערכית, המוסרית, הקדושתית, לבחירתם החופשית ההולכת ומתאימה את החיים הפרטיים אל הספרה הכללית, הנשמתית והלאומית. זה התוכן של אמונת ישראל. זה שיעור הקומה המלא של התוכן של הספר הזה כולו, שתמציתו, בזאת חתמנו אותו במאמר ראשון.
הרב קלנר, זין אלול.
פסקה קוף יוגים, אתם מתכוונים. אז להסביר פה את הפשעת עשינו.
בסוף יצא למסקנה שהאוריינטציה העולמית שלכן מביא את המסוים, מה האוריינטציה העולמית?
הסובל הוא הצדיק.
הסובל הוא הצדיק,
כן. זה המוסלמים, זה
לא שאין קשר בין המצב הפיזי לבין העולם הבא.
לא, אבל האוריינטציה העולמית היא סוברת שהסובל הוא הצדיק. אז אם אתם סוברים שהסובל הוא הצדיק, אז אנחנו, אז מה יש לכם לבוא בטרוניות אלינו? האם אתם רוצים, אתם לשיטתכם המוסלמים, המלך תפס את הכוזרי בטיעון, אתה אומר, תראה, לפי מעמדך בעולם הזה, על פי זה אנחנו נדע את מעמדנו בעולם הבא. אז הוא אומר, אם כך, תראה, מי מעמדו טוב בעולם הזה? מוסלמים והנוצרים. זאת אומרת, א', מוסלמים ונוצרים, מה שהם חושבים, שמישהו מוערך ומישהו נערך בעולם הזה כדבק בקדוש ברוך הוא, זה דווקא הסובל. ועל זאת תפארתם. אז שלא יגידו הם שאנחנו, בגלל שאנחנו סובלים, הסיבן שאנחנו לא דבקים בעולם הזה בקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, אל תתבלבל ואל תתבלבלו, זה לא אמרתי שלפי מי שרוכב על הסוס בעולם הזה, אז שידע שירכב על הסוס בעולם הבא. כי הגדרת רכיבה על הסוס זה לא למי שיש כסף וזהב ותענוגות מלכים והצלחת עולם הזה, זה לא נקרא רכיבה על הסוס. הרכיבה על הסוס האמיתית זה מי שהוא דבק בקדוש ברוך הוא. ואף אנו במצבנו בעולם הזה כיום, מצבנו כיום, אז יחסנו אל האלוה הקרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. כי מאחר שהידרדרנו מפני חטאינו גלינו מארצנו, זאת אומרת מפני חטאינו, מאחר שאנחנו עכשיו בחותם השפעת חטאינו, אז עכשיו לו הייתה ממשיכה גדולתנו בעולם הזה, אז היינו מעלים על הדעת שגדולתנו היא לא שיקוף וביטוי של הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא. אני לא חושב שזה עניין טבעי, כמו שנמצא בכל העם, בכל השון, וכמו שאני מאמין שהזכרתי והקראתי לכם ממה שהוא בעצמו אומר שם. עמוד סמכתת אתה אומר? מה זה סמכתת? עמוד סמכתת? כן, נכון, עמוד סמכתת. אז שהאומות האלה, אז אתה לא רואה ש... הם אמנם קיבלו עליהם פרישות ונזירות, אם אל תשרי עליהם הנבואה, היא לא שרתה עליהם, להשחיתם דרכם כי חטאו ועברו חוק, לא ירד עליהם אש מן השמיים, ולא מגפת פתאום למען ידעו על נכון, כי אז זה עונש על מיה מאת האלוה. כאשר נפגע ליבם, רצוני אמר בית אשר להם יחדים לצילותם, לא בא כל שינוי במצבם, אם השתנה לא נשתנה, כי הם ביותם רבים ומתאים, חזקים וחלשים, ושורים לחלוקת ומרדים, הכל כפי הטבע והמקרה. אבל אצלנו, מעמדנו הגדול ומעמדנו השפל, זה לעולם, לא על פי הטבע. כי גם כאשר אנחנו דווקא מאוד חזקים ומורגנים וזה, מבחינת הטבע והיה במעמדנו המוסרי וחלה, אנחנו מדרדרות ושבירת מערכות. ועד רבה, כתוצאה מזה כשאנחנו במצב מוסרי לא בסדר, מצב קדושתי לא בסדר, אז זה בסיכומו של דבר מתבטא בהתרסקות של המערכות שלנו. וכשאנחנו כיום מרוסקים, זה רק מעיד, מעיד על זה שהעניין האלוהי הוא חיינו ונשמתנו שמהווה את כל ישותנו הטוטלית. וזה בעצמו מבליא את דבקותנו, את קרבתנו לעניין האלוהי בעולם הזה יותר מלו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אז מצידי צדדים, באמת אנחנו דבקים בעניין האלוהי בעולם הזה, ועל פי דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הזה, תדע את דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הבא. כי העולם הבא, את כל מה שאנחנו מחפשים בעולם הבא, זה רק את הדבקות בעניין האלוהי. יהודנו כי נדבק העניין האלוהי, כי נדבק בעניין האלוהי על ידי נבואה וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות של גדולה, במראות כבוד ונפלאות. ענייני, המטרה זה לא העולם הבא, המטרה זה הדבקות בעניין האלוהי, והעולם הבא זה באמת הדבקות בעניין האלוהי. אז אם כך, אנחנו על פי ערכינו, ודאי שאנו במצבנו בעולם הזה, אז הוא כן קרוב לאלוקים, ומילא אנחנו ודאים על קרבתנו לאלוקים גם בעולם הבא. ומה שאתה מגנה אותנו על היותנו הדת המושפלת, על דת, על פי דלותנו ורוע מצבנו, הלו לשיטת האדרבה, דלותנו ורוע מצבנו, זה אינדיקציה לקרבת אלוקים על פי שיטתם, וזה נכון גם לפי שיטתנו. טוב, אז הדרוש, אגיד לכם, הדרוש הזה אני שמעתי אותו לפני שנים רבות מאוד, כל כך רבות, אני לא יודע לספור כל כך הרבה. אבל זה היה כשאני הגעתי לשבוע ישיבה, לישיבת מרכז הרב מהתיכון. ונכנסתי לאיזה שיעור שהיה בקוזרי. ומי שהעביר שם את השיעור מרכז הרב, זה היה איש צדיק וטוב, שלימים ידעתי עד כמה הוא טוב, כמה הוא צדיק. ולצערי הרב, הוא כבר לא איתנו, הוא נפטר. בשם הרב הצדיק הזה היה רב אברהם רמר, אולי שמעתם את שמו. כל פנים הוא הוציא ספרים על התנך ממנו, כל פנים הוא הביא שיעור שם לחבר'ה בזה, והגיעו לפסקה הזאת, ומישהו שם שאל, זאת אומרת, מישהו שאל, אני לא זוכר, שאל לו, על כל פנים תורו על השאלה, זו סתירה של מה שהצבנו. והרב אברהם רמר, זכרונו לברכה, אמר, בוא אני אגיד לכם דרוש, ואני אגיד לכם את הדרוש ששמעתי אז. אני לא בכך, אני אומר שמילה מילה, אבל הרעיון זה היה הרעיון שלו. עיקרי המוקדים של הזכרת הדברים זה שלו. אז הוא אומר, כי הנה כי כן, אנחנו מוצאים באמת סתירה כזאת, לכאורה סתירה, מקבילה לסתירה בין הכוזרי, סתירה בתוך התנ"ך ובתוך חז"ל. כי מצד אחד, אז אנחנו מוצאים שהתנ"ך מעריץ את היופי. למשל, המשנה אומרת ביחס להלכות שבת שהם עררים התלויים בשערה. כלומר, שבתורה לא כתוב כלום על הלכות שבת. ואת כל מסכת שבת עם למתת אבות מלאכות, אחר כך שולחן ערוך, שמירת שבת כהלכתה, כל הספרות העצומה, במה זה מעוגן? במה שכתוב בתורה מעוגן בגימטריה. אלה הדברים, דברים, בגימטריה 36, הדברים אלה 36, דברים 38, הדברים 39, ברור. אז למתת אבות מלאכות, ומזה מה כבר יכול להיות, כל חדיה במשכן חשים וכו', ומזה הנה באים כל הררי ההררים האלה. אז נשאלת השאלה, נו, הרי הרים שכתוב את זה התורה, אין התורה מספיק לטיפות ביו לבזבוז, ובמסגרת זאת מספיק לה, כמעט היה מספיק. נוסיף עוד את המערל שאומר שמה שחשוב לתורה היא מעריכה, מה שלא חשוב לתורה היא מקצרת. אחר המערל כותב איזשהו בניגוד למה שאנשים חושבים, שהתורה כותבת תמיד בקצרה, זה המהל עובדתית, זה לא נכון. פרשתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים, פרשת הנשיאים, הקמת המשכן, הוא אמר עריכות יתר שאפשר היה לסגור את כל העניין בהרבה יותר קצר. אלא במקום שזה חשוב לתורה עם העריכות. לפי זה למדנו שיחות שבת, אני לא רוצה להגיד, שלוש נקודות. אבל הרבה יותר מהטיפות שהתורה מבזבזת על הלכות שבת, היא מבזבזת על יופי. כי הרבה פסוקים היא מתעסקת בתיאורי יופי. הזכרנו, תרה נערה, טובת מראה מאוד, יפת דואר, יפת מראה, ויוסף יפה דואר, וכן הלאה. אז יוצא שהיופי זה חשוב לתנך. האומנם? סוף התנך אז כתוב ששקר אכן ועבד היום. ולמציאות היא שוב לא חשוב, ועל השקר ועל ההבל הזה חשוב התורה לדבר. יתרה מזאת, שאנחנו מדברים לדבר חזן, אז שם הדברים מגיעים לחריפות מעין כמותה, גם לחריפות מעין כמותה וגם לסתירה מיניהם. כי בתחילת מסכת ברכות אנחנו מכירים את הסיפור הזה, כי הוא כועסו חכמינו מפורש, אבל שירה שבא רבי יוחנן לבקר את תלמידו רבי אליעזר שהיה גני בבקתה אפלה, אז הוא גילה את זרוע, ומי שרוצה לראות את יופיות של רבי יוחנן בבר מציעא בספרות הפועלי, אז שם כתוב ויקח גביע כסף ויתרו בגרגר ימלו גרגר הרמונים, יתרו בכליל ורד, ישימו בין חמל אצל, והזוהר שיוצא מכל המערכת הזו, אם הן הזוהר שיוצא מבשורו של רבי יוחנן. שאמר לעצמו, אנה נותרתי משפירי בירושלים. על שפירי בירושלים אמר בני ציון העיקרים, המסולאים בפז, שהיו מגנים את הפז ביופיים. אז כן, אז יצא הזוהר הזה, ראה את זה רבי אליעזר, התחיל לבכות. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אולי אתה בוכה בגלל שאתה בדלות כזה, אה, שטויות. לא, כל אחד אוכל לשני שולחנות. למה זה אתה נראה כך? לא רבה, יהיה בסדר. אולי אתה בוכה בגלל שלא למדת תורה? שטויות. תורה, כל משתנית חכם יותר מרגיש שהוא למד פחות. זה גם היה, עוד תזכו לידו. אין, אין תזכו לידו. אולי אתה בוחר זה שאין לך ילדים? אה, שתיותר. דין גרמה דה אסיר אביר. זה העצן של בני העשירי. יהיו לי 10, 10, כולם מתו. שתיותר. עכשיו אני אצטוף את שם. אומר לו, אני בוחר על היי שופו הדעתי, למי ולה באף. איזה יופי כזה, אתה יפה. ואתה יום אחד תמות. והיופי הזה יגלה באפר, על זה אני. על זה ראוי לזכות, הוא בחוץ שני. טוב, אז כל מי שומע את הדברים האלה, הוא... על זה נקרא חכמים, ועוד חכמי ישראל. אתם מבינים, אולי אם נתחיל לבכות כולנו, אתם מבינים, כולנו יום אחד נמות. אז בואו נתחיל לבכות, למה לחכות עד שנמות? חכם, אינם בראשו, רואה את הנולד. בואו נבכה. בואו נתחיל לנחם אחד את השם. אז מה זה הדבר הזה? נשמע טירוף. ושלא לדבר על ענייננו, אז הכל שטויות, נכון? ממד כלכלי טוב אני עוסקי. תורה? שטויות. ילדים שתי... אבל יופי? זה באמת חשוב. אז בלי, טוב, אז בלי שעוד מבינים את העניין, כי משהו פה לא מובן מהשורש, זה ברור. אבל לענייננו רואים שהיופי זה הערך היותר עליון מכל הערכים. יותר מערכים חומריים ורוחניים ונצחיים. יופי, העיקר יופי. ומאידך, אז יש כל הסוג חכמנו מפורש אחר. שסותר את זה מיני ובי, וזה אותו סיפור עם המטרונית. אתם זוכרים את הסיפור עם המטרונית ברבי יהושע שהיה אמרה לו היא לחוכמה מפוארה בכלי מכוער, כי רבי יהושע לא היה משהו כנראה באיך שהוא היה נראה, למרות שהיה חוכם מאוד. אז אמר לה שם איפה היין של אביך, אז אמרה לו מה שכנראה ואיזה כלים, הוא אמרה כדי יין, כדי חרס. קיסר כזה גדול, ובכלים מכלי חרק. שאלתי, נו, באמת, חכם של יהודי, לא בכדי אומרים שחכמים, נתנה ההוראה, והחליפו את זה לכלי הכסף הזהב, כיאות לגדלותו של הקיסר ולאושר. לא חלפו ימים, היה מסיבה, וטעם היין, היה מחמיץ, התקלקל הטעם, ידוע, מי עשה את זה? זה לא בגללנו, זה בגלל הבת שלך. למה עשית את זה? זה רבי יהושע. למה אמרת לה? למה אמרה לי שאני מכוער? ככה החוכמה נשמרת יותר, כמו שהיין נשמר בכלי חרס, ככה החוכמה נשמרת יותר בכלי מכוער. אמרה לו, והרי רבים מביניכם הם יפים? אמר לה, לפי התוספות, לא היו שונאים את היופי, היו חכמים יותר. הסתירה מיני היובה. אז פה העיקר היופי, זה פה העיקר שלא תאהב. מילא עוד אם אתה יפה, אבל העיקר שלא תלהב מזה. לא תרצה, תשנא את זה. הסתירה מיני היובה. אלא התירוץ הוא נעוץ באורות. יש פה אורות? חדר לא תקין. מה אתה מסלת? סלילת יפה. סביר. זה לא עושה את החדר תקין.
קשור לקושייה.
הבנתי. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה, בייחוד ובברכה במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה, אז ההתרחבות לצד החול לנוגע חושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספרויותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את האור הטוב לתחום ארוך י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אבל מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש בתום הטהרה והצניעות. כל המחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמנות קטנה מביאה לידי ביתה. מכאן באו העוצר והסיגוף, הכדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים המוכנים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה, עד אשר יקיץ הקץ שכל קורא בכוח, הרחי ממקום רלך, ויריות משכנותייך יתו על תחסוכי, הרחי מתארייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גדול מירק, וערים נשמות יושיבו, והתחום של 2000 המאה הקצר הולך ומתרחב במידת ישועתן של ישראל, שהולכת באורה כמעה כמעה. קלטתם מה שנאמר פה? אז בואי אני אגיד לכם בגדול מה שנאמר פה, שבגדול הייתם אמורים לקלוט, לא צריך לקלוט כל מילה. הרעיון הוא ככה, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, השכינה מופיעה בישראל, אז כשהחיים, השכינה מופיעה בישראל, תראו שכלילו את הדברים, אני לא סתם תוקע לכם את כל הדרוס, זה בהקשר למה שאנחנו לומדים פה, זה צריך להסתכלן. אז במסגרת זה, זה מקביל, זה דומה למה שנאמר פה. כשהשכינה מהירה בישראל, הסבא בארץ, רעבה, טובתה, רעתה, נעזוב רעתה. על כל פנים, שכינתי שורה בקרבכם, סובה, גשמכם יבוא, לא יכחשו זמניהם, תגברו במתי מספר הלוויכם. ופה זה עוד מקביל, במסגרת זאת כל ערכי החיים, גם החיצוניים, עינוגי החושים, הרוחניים, הגשמיים, הציצה חדירית ופנימית תוכיהם של המונמים, אולומים שונים, ומספליהם, ספרויותיהם, בואו נקדם תהליכים. שלמות הופעת הגוף, יופי, גבורה, זה חשוב, זה טוב, זה בעצמו שיקוף השכינה. אבל מי שחשך האור, כלומר, מי שגלתה השכינה, כלומר, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הסמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועה. אם שמים לב לחוץ, אז לא שמים לב לפנים. אם שמים לב לכלי, אז לא שמים לב לתוכן. אל תסתכל בקנקן. כי כל יופי טבעי וחשקו עלול להפיל את אור הקודש בתום התארה והצניות. אז פה אתה כבר צריך לשים, פה, מיום שלך בית המקדש, אז על בי שמיים כדרוק ושק עשים כסותם, מחיצה של ברזל בין ישראל ואמצע בשמיים. הארץ זה לא שיקוף ישיר של השמיים. ומתוך כך אתה תופס ערכים של הארץ, אז אין לך שמיים. ואם שמיים, זה לא הארץ. כי נחרב הבית, שזה המקום של, ששם נשקים שמיים בארץ, זה המקום מאוחד. שם מופיע מנויו של עולם, המציאות הפנימית, כמו שמשתקפת במציאות החיצונית. במציאות הגדולה, אז היופי הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב. התנ"ך הוא חשוב, פתור, פמראה, מונים פעיניים, וכדומה ועוד. כי יש יראת השם, וכשיש יראת השם, אז אישה יראת השם היא תתעלל בכן וביופי. אז הערכים החיצוניים הם בעצמם השיקוף של היופי הפנימי, כי הכל אחד. ועד רבה, בזמן השרת השכינה, אז כהן בעל מום לא יכול לשרת בבית המקדש. ומום זה מי שלא התקיימו בו כל תנאי היופי. למשל, הגמרא באורות אומרת, מי שאורך הזרת שלו לא כמו אורך האף שלו, נקרא בעל מום. וזה פוסל לשירות בבית המקדש ולהיות בסנן. כי התנאים החיצוניים הם קריטיים לשיקוף המארג הנשמתי הפנימי, כי הכל אחד. אבל רבי יהושע ורבי חנניה, זה כבר כי המטרונית כבר שולטת, הוא נמצא כבר אחרי החורבן. ואז כבר המציאות היא כזאת של, אם שמים לב לערכים החיצוניים, אז לא שמים לב לערכים הפנימיים. על כן, אם היו שונאים את היופי, היו חכמים יותר. וצריך להחליט פה על הערכים. מה אתה אומר?
רבי יוחנן
לקח חובה. לא שומע?
רבי יוחנן
לקח חובה. אתה אומר, זה בעיה. כי גם רבי יוחנן ורבי יוחנן הם אחרי החורבן, ואתה אומר, הם עוד יותר אחרי החורבן. כי הוא רבי יוחנן דה טבריה.
זה לא אמורה, זה מה שבחר.
אז קושיה, עכשיו כוח. אלא פה שצריך להבין, שזה כמו הגמרא בסוף כתובו, שאיקלי, אני לא זוכר אם זה היה רבי עמי או רבי אסי, איקלי, נקלעו לאיזשהו מקום שם. אמר, כשור נראה לי בין הקרמים. אמר, לא, זה לא שור, זה אשכול. אמר, ארץ ארץ, תכניסי פירותיי. למי את מוציאה פירות אלה? לערביים אלה? שנה אחרת, איקלי, לא זוכר, או רבי עמי או רבי אסי, החבר שלו, השני, זה היה מקום אמר, כאס נראה לי בין הקרמים. לא, 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 לך, קלח לך מפה שלא תעשינו כמו שעשה חברך. כי בשנה הזאת, אז זה כבר השקול, זה לא היה כמו שור, אלא כמו אס. ואחר כך, עוד כשאני מספר את הגמרא, פעם היה פוסק, אז אכלו חצי, והוא ובנו וחמורו אכלו חצי, וחצי הותירו. וכיום אתה לוקח שלושה פרסקים ביד. ארץ פרי, אמר להם, ארץ פרי למלכה מרעת יושבת לה. מרעת יושבת. ולענייננו, ארץ ישראל היא כמין אם שמת תינוקה, אז בשלבים הראשונים עוד יש חלב בשדיה, והיא עוד ממשיכה לתת את זוות חלב ודבש שלה, אבל ארץ ארץ הכניסי פירותייך, למי את נותנת פירות אלו? אז יש גם תופעות כאלה גם בהופעת היופי. רבי יוחנן אמר על עצמו, אני נותרתי משפירי בירושלים. הוא מודע לעצמו שהוא תופעת טבע, הוא לא תופעת טבע, הוא תופעת על הטבע, הוא תופעת נס, הוא התופעה של שפירי בירושלים. אבל עכשיו המציאות היא נוראה, באמת, בני ציוני היקרים המסילים בפז, הפסוק אומר, איכן נמשלו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. איך עכשיו נמשלו בני ציוני היקרים המסולאים בפז, המגנים את הפז ביופייה, איך הם נמשלו לנבלי חרס של רבי יהושע ורבי חנניה, מעשה ידי יוצר. כי כיום, אלי ציון והריה על יופייה משר חשך, ועת שרו כתריה. ובאמת, מי שאומר את הדברים האלה, זה מקור לכמן מרבי יהודה הלוי בעצמו. כבר אמרתי לך, הוא אומר באיזושהי עמוד, סמך דלית, אני חושב. באיזשהו מקום. לא סמך דלית. פייבט. כבר אמרתי לך, כי אלה מן הדברים שנתייחדה השכינה בהם. הנה השכינה הייתה בישראל בבחינת רוח החיים שבגוף האדם, ביותה נותנת להם חיות אלוהית ומקנה להם זי ויופי ואור בנפשותם ובגופיהם ובלבושיהם ובמעונותיהם. וכאשר רחקה מהם נבערו עצותם ונולד כיעור בגופם וחלף יופיים. על יופיה ואשר חלף בעת שרו כתריה. ועל זה אלי ציון והרי. רבי יוחנן זה שהוא נותר משפירי בירושלים. כלומר, אומרת שם הסופר שפועלים, היה יושב על שערי התבילה, כדי שבנות ישראל בשעה שהן יושבות ונזקקות לבעליהן, שילדו ילדים, איך הוא אומר שם? יפים וחכמים כמוני. כי הוא הבחין שאצלו זה תופעה אחרונה של מה שכבר לא נמצא. מאותו יופי של ירושלים, ששם מאוחד החוכמה והיופי, ערכים הפנימיים שמסתכלים בערכים החיצוניים. וזה הפשט בברכות שם. כי יש ערכים, שלא לדבר חומריים, גם רוחניים, תורה, אפילו ילדים, נצחים, פרטיים. כל זה בטל לעומת היופי על הישופו דעתי למיב לבאפו. אז הוא לא אידיוט שהוא מתחיל לפקוט על זה שיום אחד הוא ימות. אבל על זה ודאי ראוי לפקוט. זה כל משימת חייו. רבי יוחנן הוא הטבריאני, הוא זה שלא עזב את הארץ כשאי אפשר היה כבר לחיות בארץ. כי הוא כל כולו נאחז בציפורניים פה כשהארץ היא פלסטינה וירושלים היא איליו קפיטולינה. והוא נאחז פה בטבריה עד לשם גלתה סנדרין ומשם עתידים לעלות. והוא חש איך שהכל הולך ודוח, והוא מנסה לעצור את הרעה מכל רעה, את אובדן היופי הפנימי של כנסת ישראל. השליף משמיים ארץ תפארת ישראל ולא זכר אדום רגלה. שאוג ישאג על נבר. על נבר זה על נויו של עולם. על זה השאגה האלוהית, והיא נמצאת כל הזמן, ועל זה ודאי ראוי לפקוט ובחושתיהם. ולענייננו, אז זה גם מה שאומר פה הקוזרי. אף אנו, יחסנו אל האלוה במצבנו היום, קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. עד כאן דבריו המתוקים של הרב אברהם רמר, זכרונו לברכה. אמנם את ההשלמה הזאת של הדיוק של בני ציון העיקרים, סולים יופד, אחדים שלו נבלי חרץ, לימים גיליתי את זה כתוב מפורש ביערות בש. טוב, עד כאן כברי הדרוש. כן.
אמרנו שכאילו, הדבקות שלנו בעניין האלוהי, זה אפילו בגלות, כאילו, אנחנו רואים שהמצב כל כך, שהשכינה התרחקה מאיתנו, סימן ש... כאילו שיש כבר את הקיור וזה, אז סימן שעדיין יש לנו את ההשגחה הזאת.
אמרנו שכתוצאה מהתרחקות השכינה מאיתנו, זה בעצמו מה שמרחיק מאיתנו את כל ערכי החיים כולם, גם החיצוניים. זה מבליט שלית לנו מגר מכלום חוץ מאשר השכינה. זה מבליט שהשכינה אצלנו זה לא עמדה דתית, זה מציאות רעיונית, מציאות רגשית, שבן אדם חש איזה רומות רוח וקורא לזה שכינה, או יש בו איזה תחושות מהעולם הזה או לא מהעולם הזה, וזה נקרא שכינה. גילויים נבואים, לא. כי פה במסכת הזאת, בסוגיה הזאת, מתברר ששכינה בישראל זה החיות. השכינה זה התגלות האלוקית במציאות, וההתגלות האלוקית במציאות זה עצם החיות הישראלית. וכשאין בנו חיים אז אנחנו מתים. אבל לו לא הייתה שכינה, אבל היינו חיים טוב, זה היה מבליט את האמת שהיא נכונה אצל כל הגויים כולם, שאין שום קשר בין חייהם והווייתם ובין הקדושה והשכינה. הקדושה זה רעיון או תחושה או מוד נפשי, כמו שקוראים לזה כיום, זה טרנס שבן אדם מכניס את עצמו, אבל זה לא המושגים שלנו. אצלנו המושג האלוהי הוא מושג הווייתי. אנחנו מדברים לא על בורא העולם, אלוקי אברהם יצחק יעקב, שיוצא ממצרים, יוצא מארץ ישראל, אחר שיוצא ממנו זאת ומפתיעים, שאנחנו את משה וכל עבדיו, וכל הנביאים, בציווייו. נכון ככה? זה היסוד ציטוט של הספר. במילים אחרות, מה הוא בא להגיד? אצלנו האמונה זה לא רליגיה, זה לא עמדה דתית, זה לא עמדה בחירית חופשית, זה עמדה הוויה. עמדה הוויה. ההוויה הכללית של החיות הישראלית, זה דעת אלוקים שלנו, זו השכינה שלנו, זו השכינה. ועל כן, כשנתרחקה השכינה, התרחקו חיינו, ואנחנו מדולדלים ושבלים ונרמסים בערכים החומריים והחיצוניים והגופניים והשכליים, והכל הכל דעך. וזה מבליט שאנחנו והעניין האלוהי זה זהות, וזו המעלה היותר עליונה שלנו בעולם הזה. אנחנו זהים עם העניין האלוהי בעולם הזה, אין לנו ספק על דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הבא, ששם כל משולי העולם הזה לא נמצאים. אנחנו ודאים על ערב שלנו בעולם הזה. אמר כוזרי, כך היה אמנם הדבר אילו הייתה עינותכם, גרוע איך שזה פה מנוקד, לא יודע אם השמת המוציא לכותב או לא יודע, קיצור, עינותכם לתקן, ולא ענבתכם אלא הסבל שלכם. כך היה אמנם הדבר אילו הייתה עינותכם דבר אשר בחרתם בו, אבל היא אינה, כי אם דבר שבכרח, וכאשר תשיג אתכם, תהרוגו, אף אתם בשונכם. אמר החבר, מצאת מקום חרפתי מלך הכוזרי. אבן תיבון מתרגם חרפתי, זה הפך להיות למטבע לשון.
יש עוד אחד.
יש עוד אחד. מכל מקום, בשני המקומות. יש. מצאת מקום חרפתי מלך הכוזרי. לא אסון כל כך מבחינת התוכן, כאבי, חרפתי, כי כאבי זה פיזי וחרפתי זה נפשי, אז זה יותר טוב, אבל סתם, איך אפשר ל... קיצור, זה הלשונית שזה כבר...
גם
הענותכם
וענבתכם זה לא כל כך משנה מה
אתה
עושה. ענבתכם, זאת אומרת,
הקטנות
שלכם.
אין, אבל זה לא הנקודה. פה הנושא שזה לא הקטנות שלכם. ענבה זה דבר חיובי? אבל אינותכם זה הנושא שלב מדובר פה, לא דובר פה על זה שאתם ענבים, אלא זה, זה שאתם סובלים. כי אנחנו דלים ובמצב רע, ומגונים, משפלים, לא מצד מאוד 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 יבש על רוח, אני מצד מצב אובייקטיבי שפל, וזה סבל שלנו. אז אילו הייתה עינותכם דבר אשר בחרתם בו, אז באמת הייתם רואים לכבוד, ובאמת היה ניכר שמה שאתה אומר זה אמת, ובאמת השפלות שלכם היא רק מבליטה את הדבקות בעניין האלוקי. אבל אתם לא עושים רושם כל כך מתלהבים מהדבקות הזאת שלכם בעניין האלוקי, כי עובדה שאתם משתדלים להתפטר מהדבקות הזאת. כי כאשר תשיג ידכם, תהרוגו אבתם בצניכם.
ברור שהוא לא הבין את התשובה כאלה.
למה שהוא לא הבין את התשובה?
כי זה לא קשור.
למה?
מה זה שאם אנחנו רוצים גדולה בעולם הזה, אז ברור שרוצים גדולה בעולם הזה, מה זה קשור לדבקות? גם כשאנחנו בלי היה לדבקות,
אתם בעולם הזה עכשיו, במצבים כיום, כאשר תשיג אתכם בהזדמנויות כיום, אתם גם כן תהרוגו. כי אתם נמצאים במצב שאתם אנוסים על שפלותכם ומצבכם הרע. ואם אתם מבינים שמחר שאין בכם השתלקה מכם השכינה, אתם לא בארצכם, לא במלכותכם, אז מה יש לכם לא לקנות 200 שנה אחרי הסיפור הזה? זה מה שגרם לגירוש ספרד. זה כנראה זה גם היה לפני כן. אבל ככה כתוב בסורי, שאשת המלך התקנאה באיזה דונה מזה שבאיזה מסיבת עצולה הופיע עם סמלת הפאר שלה וים היהלומים שלה בצורה כזו שמשכה את העיניים של כולה עוד יותר מאשר המלכה. עד כאן זה מה שגרם גירוש ספרד. ככה כתוב. אבל מזה תבינו את הנורמה שהלכת סובבו היהודי, מקום של תמונות גדולים ונוצצים ומתשעבדים אז הם לא חושבים, רגע, אנו במצבנו כיום, יחסנו אל האלוה במצבנו השפל, שאנחנו דלים ורואה מצבנו קרובים יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אבל אתם מחפשים גדולה בעולם הזה עכשיו. תגידו, הוא לא אומר פה שמה שאתם חפשים לשוב לציון ולחדש מלכותכם וכן הלאה. לא, אתם מצבים עכשיו, בכל זאת, אתם אנוסים, אז אתם נראים ככה. אבל המליינים שלכם נראים כמו שהם נראים, ואתם כל אחד במקום שהוא יכול לתקוע, אז הוא יתקוע. ועל כן, לא אומר לו החבר כמו שאתה, אם אתה צודק, אז הוא אומר לו, אם כך, כבר הבנת כל מה שאמרנו. הוא אמר את זה וכמה הזדמנות. הוא אומר להפך, קצת המקום חרפתי מלכותו. כן?
למה בעצם הדוגמה של המלך זה שכאשר תשיג אתכם תהרוגו אתם בשונכם? היה נותן לדוגמה שהנה אתם גם לכם יש הרבה יהלומים וזה, אבל כאשר תשיג אתכם תהרוגו אתם בשונכם,
אתם רוצים לשלוט גדולה בעולם הזה. אתם מרדפים כולם, אתם עבדים, אתם חיים תחת חסדם של כל מלכי העמים שאתם חיים ביניהם, וזהו, תגידו תודה שלא חופטים בכם ושלא מגרשים אתכם. זהו, אז זה מצבכם הדל. אבל אתם, או אם יש לכם הזדמנות לשלוף או להרוג בשונאיכם, תעשו את זה בכיף.
להרוג בשונאיכם זה כמו אינסטינקטיבי
כזה. אין בעיה, הרבה אינסטינקטיביים ישנם. השאלה היא אם הדבקות שלכם בעניין האלוקי, קרבת הדבקים שלכם, היא מתבטאת במה שאתם שפלים דלים ועם רוע מצב. ואם בזאת מתבחנת, מתבלטת יותר קרבת אלוקים שלכם, אז תעשו את זה אידיאל. אני לא רואה אתכם עושים את זה אידיאל. זה מצב שהוא כפוי אליכם, והוא לא דבר שהוא רצוי אצלכם. ומה שאתה מסביר לי, זה מצב אידיאלי במצב הבלתי אידיאלי שבו אנחנו נמצאים. אני לא רואה שזה מה שאתם חושבים. אתה מבין, אתה מספר לי סיפור יפה, אבל אתם בעצמכם לא מאמינים מה שאתם אומרים. כי הסיפור הזה לא מתאים לנורמה התרבותית של איך שאתם מנהלים את החיים שלכם. זה לא מתאים. הוא אומר לו, אתה צודק. מצאת מקום חרפתי, מלך הכוזרים. כי אומנם אילו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו לזמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. ואם זה יהיה שכר גם לרוב. יפה הם נוסעים בעול הגלות לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון. אילו רצו, היה כל אחד מהם חבר ועמית לאשר יגוס בו, והוציאו מילה קלה מפיו, ודבר כזה לא נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אך אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים, כראוי, אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים והיינו מקרבים לזמן הגאולה המקווה. גם דברים הוא אומר פה בעמוד קופיוד, אמר שלישי, אמר כוזרי, יש איש אשר כזה, שכן חיים הערבים וגם בגלות, והפרי אמונתו יוכל בזה ובמה, ולמי שנושא את כל הגלות שלא ברצון, מפסיד כמעט כל שרו משני עולמו. ולענייננו, מצאת מקום חרפתי מלך הכוזרי. כי אמנם אינו קיבלו רוב בני עמנו את עוניינו מתוך כניעה לאלוה ולתורתו, כמו שאמרת, לא היה העניין האלוהי עוזבנו מזמן רב כל כך. אולם רק מעטים בתוכנו הם בדעה זו. אני מסביר לך את האמת. אני מסביר לך את ההיגיון הפנימי של מצבנו. אני מסביר לך את התודעה של בעלי הדעה, שאומנם הם רק מעטים בתוכנו, הם יחידי הסגולה, והם כן חיים מתוך הבנה שאופי החיים שלנו בגלות הוא בעצמו מצריך את הנמחת הפרופיל של כל שאיפות החיים, גם חומריות, וסימון סולם הערכים בצורה כזו שהערכים החיצוניים לא יגברו, כי כל שמינות מביאה לידי ביתה, וכל יופי חיצוני וחשקו לא להתהפך לרועץ. יחידים בתוכנו, מעטים בתוכנו מדעה זו, אבל ההמון הרחב הוא רחוק מלהבין את עיקרי אמונת ישראל בתורה, ועוד יותר רחוק מלנהל בצורה מודעת, מכוונת, את אופי חייו בכל תנועותיהם ובכל מצביהם בהתאם לתודעה הזאת. ולו העם שלנו היה גם לא רק בממד ההווייתי שלו, במעמד של קרבת אלוקים, אלא גם במעמד התודעתי שלו, התובנתי שלו, ההבנתי שלו, כי אז לא היה עניין אלוהי עוזבנו לזמן כל כך רב, כי זה בעצמו הסתלקות השכינה מתוכם. זה שההמון, המון העם, אז הוא באמת חי בפער, הוא לא חי את התודעה הזאת של הכלל, של המגמה, של הערך, של העניין האלוהי, של האמונה. זה בעצמו מה שיוצר את שינוי הפאזה שבין העניין האלוהי ובין ההתגלמות פה עלי אדמות. וממילא העניין האלוקי באמת לא שורה בנו, וממילא אורך הגלות שלנו, זה בעצמו גורם לאורך הגלות. חיסרון התודעה, חיסרון התובנה, חיסרון ההבנה, חיסרון היחד, חיסרון עם מסירות הנפש של העם בהתאם למהות הפנימית של מהלך המאורעות, הוא זה שמסבך אותם, הוא זה מה שעושה את הדברים שלא הולכים ומתקנים, אלא הולכים ומסתעבים. ומקצת המקום חרפתי מלך כוזרי. יש בנו הוויה כל כך ענקית, ויש בנו תודעה לא בהתאם. ועם זה, יש שכר גם לרוב. כי אף הם נושאים בעול הגלות, לא רק בהכרח, כי אם גם ברצון. זה לא שהייעוד ההווייתי הוא אך ורק גורר פה את המוני בני ישראל מתוך אילוץ ותו לא, וכל מה שיש להם בישיותם, בתרבותם, במדיניותם, זה רק דרכים איך להימלט מהגורל היהודי. זה ממש לא נכון. כי מי שרוצה להימלט מהגורל היהודי, דווקא יכול לעשות את זה בקלות רבה. גש לכנסייה הקרובה, תגיד כמה מילים, אתה מסודר. כל חיים. בקלות. תראה מי מוכן לעשות דבר כזה. אם כך, אז אל תגיד שאין להם שום יחד, שום אכפתיות ושום סורות נפש על הזהות, על העניין האלוהי שבן. כי עובדה שהם נושאים את גורלם היהודי אמר גם מרצון ולא רק נפח. כאילו רצו היה כל אחד מהם חבר ומית לאשר יגוס בו ברוציון מילה קנה מפיו. ודבר כזה, שים בן, אינו נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. זו מסירות נפש של כלל העם ישראל. זו גבורה של כלל העם. גדולים כמו קטנים. והקלות ריבות עם ישראל. ושוב, מאות שנים ספורות אחרי הסיפור הזה, עמדה הקהילה הספרדית, עם כל כישלונותיה, עמדה גם לנס בגיהנומי גיהנומים של מה שהעבירו שם התוקמם במדות למיניהם שם במצטי האוטודפז למיניהם ומסרו נפשם מה שכולנו זוכרים. הדבר כזה לא נשאר ללא שכר אצל השופט הצדיק. אבל גם לפני שאתה עולה על המוקד, עצם ניהול החיים שבהר תאמר מי יתן בוקר, כמו שהחיים היהודיים היו שם בגלות, וזה לא רק מהכרח, זה מרצון, מתוך תודעה של אחריות על שמירת הזהות. אז אם כך, אז שפלותנו, טוב, זה נכון שכל אחד מחפש את הפינה ששם הוא יכול לברוח, אבל הוא לא מוכן לוותר על המהות. אך אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, לא באין ולא ורפי ביעדי, אלא בהתמסרות מוחלטת אל האידיאל הזה שהיה כובש את כל מדיניות חיינו, עד שגם גדולה לא היינו מבקשים. ימים פשוט חתם סופר בפי, מישהו שואל אותו, מה הסדר, בניתי בית חדש, מה הסדר של חנוכת הבית? אומר, חנוכת הבית? טוב, בנית הבית בחוץ לארץ, אתה עושה חנוכת הבית, מסיבות אתה עושה על זה? אבל צריך לעשות את זה, מה יש לבנות בית פה? אבל פה האנשים נמצאים שם איפה שהם נמצאים, בונים בתים. תגור באוהל, חכה ליום שתוכל לבנות בית. בארץ ישראל יש סיבה לעשות חנוכת הבית, בחוץ על חנוכת הבית. נו, מילא אם תקדיש חדר שכל עניינו יהיה רק לקדושה, לתורה, זה טוב, נחשוב, אולי, יש מקום, נעשות חנוכת הבית. אבל היהודים הם לא חיים בכלל בתודעה. אין להם שכל שלי. אין להם שכל של, דרך להגיד לכם, אין להם שכל של יהודים, אין להם שכל של אמונה. אז כל אוריינטציית החיים היא משובשת. אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים, אם היו מבינים שהמאורעות של כלל ישראל הם לא מקריים, הם כולם בסדר, והם היו משתדלים להתאים את עצמם אל אופי המאורעות. אילו סבלנו גלות זו ודלות זו לשם שמיים כראוי, כי אז היינו פאר גם לדור של ימות המשיח. שלהם אנו מצפים והיינו מקרבים למען הגאולה המקובה. למה היינו פאר גם לדור של ימות המשיח? כי שני מיני דורות הם. יש דור של ימות המשיח. דור של ימות המשיח זה דור שקוראים לו דברים גדולים. זה דור שהמשיח בא בו. זה דור שכל שפעת החיים וגדלות החיים וערכי החיים ו... נשמת החיים של השכינה הולכת, חוזרת ומהירה ומופיעה בכל הכוחות, וארכיבי מקורו הלך, יראות משכינות אך יתו, אל תחסוכי, אריכם את הרייך וכו' וכו'. ימין ושמאל תפרוצי, דרך גבוהי מירש, הרים נשמות יושיבו.
אבל מארג הקדושה הזאת של מה שמקווה ויופיע בדור אחרון, בדור המשיח של הגאולה המקובה, הוא אינו אלא פועל יוצא של עמל דורי דורות והתאמצות, כמו אני מתכוון לי
כן, משל אני אשתמש בביטוי הזה של הקדושה של מסילת ישרים, שהקדושה ראשיתה עבודה וסופה מתנה. אז הדורות שלנו אלה דורות של עבודה, עבודה לבנות את הספירה המשיכית. מהי הספירה המשיכית? הספירה המשיכית היא הזהות, התגלות, זהות, העניין האלוהי בכל ערכי החיים הישראלים במלוא שיעור קומתם. דור שלנו, לו היינו נושאים את עול הגלות מאהבה, מתוך הכרה והזדהות והתמסרות, כי אז הוא היה גם פאר לדור של משיח. דור של משיח היה יכול להתפאר ולקבל מעלתו בנשיאת עין אל הדור שלנו. היינו עוד יותר גדולים מדורו של משיח. מה זה פאר לדורו של משיח? יותר גדולים מדורו של משיח. מה שדורו של משיח ראוי לו להתפאר בדור הזה. כי לבנות את התודעה המשיחית, להתאמץ במצבים נפשיים, ממשיים, חיצוניים, כדי לבנות את האיכות הרוחנית של האומה, לחיות בספירה הזאת שכל הנתונים החיצוניים הם מתקוממים כנגד זה, זה הייעוד, זה המטרה, זה העניין, זו עצם המעלה, וזו הייתה מבליטה את דבקותנו בעניין האלוהי, לא רק באופן סיגולי טבעי הכרחי, אלא במלוא המשמעות של הסגולה על פי העניין האלוהי שמוסבר בכוזרי פה, שזה על ידי המיצוי של הבחירה החופשית. כי אנחנו דור שאנחנו אמורים לבנות את עצמנו על ידי בחירתנו החופשית. וזה מה שיוצאים מן הכוח אל הפועל, את מלוא הסגולה, שבסיכומו של דבר תחשף בספירה המשיכית. ובזאת היינו פאר גם לדור של ימות המשיח, שלהם אנו מצפים, והיינו מקרבים זמן הגאולה המקובה. אז דור של משיח הגיע הגאולה, אבל בוא תבנה את הגאולה. והנה פה נבנית פה תודעת הגאולה לראשונה בכל הספר. וכמו שבסוגיה הזאת כבר אמרנו לפני הקיץ, לפני שיצאנו להפסקה, אז דיברנו שבסוגיה הזאת שלכאורה היא, לכאורה היא, היא, היא סיפור של ענייני עולם הבא ויחזינו בעולם הזה ועולם הבא, אבל זה משקיעות הכסף. אבל תפוחי הזהב שבסוגיה זה גולת הכותרת וחתימת מאמר ראשון, ולא בכדי. כי כמו שאמרנו, בסוגיה הזאת מתבררת האידנטיות, הזהות, שבין העניין האלוהי, שהעניין האלוהי כמו שחזרנו היום, הוא לא רעיון או איזה רף עליון שלשם האדם בריגושה, בכוונותיו, אמור להגיע, שזו האוריינטציה של הדתות כולם. לא. אלא העניין האלוקי אצלנו הוא הנשמה, הוא החיות, הוא ההוויה, הוא הממשות, הוא כל רובדי החיים. כלום אין בנו חוץ מאשר העניין האלוהי. והדבקות בעניין האלוהי ואמונה במושג האמיתי של עיקרי אמונת ישראל ותורה, זה לחיות את החיים הישראלים הציבוריים במילואם, בלא הגבלה ובלא דיכוי, כל הסגולות הפנימיות שיוכלו לי לצאת מן הכוח אל הפועל. זה פירוש המילה אמונה, וזה פירוש המילה דבקות בעניין האלוהי, וזה תוכן עיקר אמונת ישראל ותורה. וזה מה שמתברר על ידי הסוגיה הזאת, שמצבנו כיום בשפלותנו קרוב יותר לעניין האלוהי מלו זה היה במצב אחר. פה הדברים מושלמים במשפטים האלה שלנו. כי שלמות העניין האלוהי שהוא נשמתנו, הוא זה שיצא אל הפועל, וכשהוא יצא אל הפועל זה מה שנקרא יום של גאולה, זה ימות המשיח. אבל הנקודה האלוקית שבימות המשיח זה לא המצב, איך נקרא לו, את המילה, המצב הטבעי של הסגולה, אלא המצב הבחירי של הסגולה. זה גולת הכותר, כי שלמות העניין האלוהי הוא סגולת ישראל, כלומר הראויות לשמיעת הדיבור האלוהי, הנבואתיות הזאת החיה בנשמת ישראל ומהווה את עצם החיות שלהם, כפי שיוצאת אל הפועל במלוא שיעור קומתה בבחירה החופשית, במציאות הממשית, בסגולת הסגולה, במלוא שיעור הקומה של העניין האלוהי, שהוא כולל את כל ההוויה הישראלית כולה, שמגיע העניין האלוהי אל ה אל אל האדם, אל האומה, והיא מקיימת על פי הציווי האלוקי הנבואי הזה בלב שלם, בהתמסרות רוחנית, נפשית, מעשית, את הציווי האלוקי, ובזאת היא מאמינה. זהו המאמין, וזו הנקודה המבדילה בין הכופר ובין המאמין. זה היסוד של המרי, זה יסוד האמונה. ההוויה הזאת שהיא גם הולכת ומגדירה את מושג הגאולה. ובזאת נחתם החזון שמאחל לנו את כל המסכת לעניין אחד. המושג האלוהי, ההיסטוריה הישראלית, האמונה, הדבקות במושג האלוהי, גאולת ישראל. וניהול החיים על פי ספרת החיים הערכית, המוסרית, הקדושתית, לבחירתם החופשית ההולכת ומתאימה את החיים הפרטיים אל הספרה הכללית, הנשמתית והלאומית. זה התוכן של אמונת ישראל. זה שיעור הקומה המלא של התוכן של הספר הזה כולו, שתמציתו, בזאת חתמנו אותו במאמר ראשון.